לאלוהים שמע, צעיד בן סביך, הרוח השם, מנכנו בגן עדן. וגם עוזיאל, בן סוניה שרה, רוח השם, מנכם בגן עדן. שמואל בן אליהו, רוח השם, מנכם בגן עדן. היום נפטר גם כן המסכן הזה. יעקב בן יוסף, רוח השם, מנכם בגן עדן. לא נשמעת יעקב בן יוסף. יעקב בן משה, רוח השם, מנכם בגן עדן. אנחנו בפרק ו', אנחנו לומדים, כן, דיברנו בשיעור האחרון, הבאנו את תשובת רב משה פיינשטיין. אם אדם יכול לעשות בביתו את המצות, אז הוא אומר שצריך להרתיח קודם. הבאנו נגד מה שכותב הרמב״ם, בין שהדביק ואחר כך הרתיח או שיר, לא משנה. על כל פנים צריכים להיזהר במצה. אז אם אדם רוצה לעשות בבית, שיקנה קמח של מצה שמורה, ילוש אותו במהרה, וישים את זה על איזה כלי, כמו של הבוחרים, אמרתי לכם, יש להם שעושים את, את הלחם הבוחרים, מאוד טעים כזה, יבש, דק. תשים את המצה, וזה יהיה כשר, אין בזה בעיה, אפשר לעשות בבית גם כן מצות. ודיברנו על האלפס, אם אתם זוכרים, אתמול דיברנו. עכשיו דיברנו גם כן שאדם צריך שיהיה מצה, כשרה, לא גזולה. פעם אחת אספר לכם סיפור, הייתי הולך, ולוקח הדסים בירושלים, אז כל שלושה הדסים היו רוצים על זה איזה סכום מסוים, הייתי בוחר שלושה הדסים, בסוף בא איזה אחד שקנה הרבה הדסים, ואני רואה אותו שהוא אומר, לוקח שישה הדסים, או תשעה הדסים היה צריך לקחת, ולוקח, זורק עוד אחד שם. אמרתי לו, אתה יודע, אתה ממש טיפש. אמר לי, למה? אמרתי לו, אתה עכשיו כל ההדסים שלך לא שווים כלום, ואתה פסלת את כולם, צריך להגיד לו. תגיד לו, אני רוצה לקחת בקשיש אחד יותר, לקחת אחד יותר, זה לא בעיה, אבל לקחת, לזרוק עוד אחד ולהגיד לו, יש לי תשעה רק, ולשלם על תשעה ולא לשלם על עשרה, הרי פסלת את כל הלולב והאתרוג. איך כתוב? בוצע בירך, נעץ השם. אותו דבר גם כן מצא, אם חז ושלום, אדם הולך וכשהוא קונה את המצות האלה, לעשות עבודת יד, עושה איזו חוכמולוגיה. הוא הפסיד את כל המצווה, גם המצות הקשרות שלו, אין ברירה, אנחנו פוסקים בדאורייתא, אין ברירה, נכון? אז אין ברירה, הכל נהיה כבר פסול, הכל נהיה מקולקל, הכל. צריך להיזהר מאוד בעניין שלא יהיה חס ושלום פסול במצווה. כמו שצריך להקפיד, שיהיה הכל מהודר לפי כל הכללים שקראנו, ולפי כל הכוחות, שיהיה מצה שמונה משעת קצירה, וצריך שעושים אותה לשם מצה, וצריך יהודי כשר, וצריך שיכול כזית. עוד יש יסוד אחד, צריך שלא יהיה בחס ושלום חשש של גזל. זה שקראנו בהרמב״ם אתמול, ואמרנו את הקושיה של הירושלמי, שהירושלמי מקשה, למה אם האדם קרא בשבת יצא ידי חובה, גם קרא, ואמרנו את התירוץ, שאמר אותו רבי אליהו, תירוץ יפה מאוד. כן. עכשיו נקרא בסעיף ה', הכהנים, אנחנו עכשיו לומדים סעיף ח', הלכות חמץ ומצה, פרק ו'. הכהנים יוצאים בחלה ובתרומה. אף על פי שהיא מצה שאינה ראויה לכל אדם, וכן יוצאים במצה של מעשר שני בירושלים, בקרוב יהיה לנו. אבל אין יוצאים במצה של בכורים אפילו בירושלים, פני שהבכורים אין להם היתר בכל המושבות. ומעשר שני אפשר שיבדה ויאכל בכל מקום. וכתוב, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מצה ראויה לאכל בכל המושבות היא שיוצאים בידי חובה. כן, נלמד את זה. עכשיו כהן, אמרנו לכם בשיעור הקודם שלפי דעת הרמב״ם, רבי יוסף קארו והגאון מווילנה, שאת החלת בחוץ לארץ צריכים לתת לכהן את זה, נגד שיטת השח והראש, שהם אומרים לא, כיתת חוץ לארץ לשריפה. כולם מקשים, הגמרא כתוב לא לשריפה. איך אתם אומרים לשריפה? כתוב שנותנים לה והוא אוכל אותם. תרצים שזה היה בזמן שבארץ ישראל היה מצה כשרה. זאת אומרת, שהיו הולכים, היה להם אפר פרה. בזמן האמוראים היה להם עוד אפר פרה. בזמן שיש אפר פרה, וגם אוכלים שם בקדושה ובטהרה, אז בחוץ לארץ, הכהן יכול לאכול אותה רק בתבילה. על ידי שהוא תובל, מטעם קרי, מטעם תומעה היוצאת מגופו, והוא נהיה כשר. אבל היום בימינו, ככה הם טוענים, הראש והשח. אבל היום בימינו, מאחר שבארץ ישראל אין להם את התרומה בתארה, אז בחוץ לארץ גם אין לנו תרומה לא את את החלה בטהרה וצריך לשרוף אותה. זה עד היום המחלוקת נשארת, אבל אנחנו הספרדים במקום להיות פיקחים וללכת כמו שלימדו אותנו אבותינו הרמב״ם, נהיינו כולנו אשכנזים לצערי הרב, את כל המצות והתשליך במצולות אש כל אחד אותם זורקים אותם ושורפים. למה? כך לימדו אותנו אשכנזים. לנו יש תורה אחרת, תורת הגאונים, תורה הנכונה, תורה שגאון מבילנה, גאון הגאונים של האשכנזים, הוא אומר שאנחנו צודקים. אז אם טוב, היום בימינו כבר כולם בבתים, כולנו יושבים כמו חתולים סגורים, ירצון, ירצון, באיזו שנה הבאה תהיה השאלה. אז על כל פנים, נותנים לכהן, שעושים את המצה, נותנים לכהן את החלה, והכהן יכול לקיים בה מצוות אכילת מצה בלילה. מה תגיד, זה לא ראוי לכל אדם. כן, ראוי, בכל מושבותיכם יכול לאכול אותו. הכהנים יוצאים בחלה ובתרומה, אם נתנו להם גם כן תרומה, יוצאים, אף על פי שהיא מצה שאינה ראויה לכל אדם. אף אחד לא, רק הם יכולים לאכול, לא משנה. יוצאים במצה של מעשר שני בירושלים. אם האדם קיבל מעשר שני, נותן, עשה מהחיטים שלו, עשה מצה, יכול לצאת את זה. אבל אין יוצאים במצה של ביקורים, שבחור, לא גם כן, יש לו דינה, הוא אומר, זה לתת מצוות ביקורים, ביקורים, שנותנים ביקורים בשבועות, בדרך כלל היו נותנים, יש הלכה בזה, באיזה זמן היו נותנים את הביקורים. אז אם הוא נתנו את הביקורים האלה לכהן, מה היו עושים? כל אחד ואחד היה יורד לשדה שלו ולוקח תאנה, הוא רואה שזה פרי אחר מהשבעה מינים, לוקח אותם, שם אותם בסלים, מביא אותם לכהן, והכהן אוכל אותם. זה, אם הוא עשה מהביקורים שקיבל מצה, לא יוצא ידי חובה. אפילו בירושלים, למה? בני שהביקורים אין להם היתר בכל המושבות. צריכים לאכול אותו דווקא שם, לא יכול לאכול במקום אחר. ומעשר שני, זה, תשאל אותי גם כן, צריכים לאכול אותו בירושלים. מה זה מעשר שני? כל אדם ואדם צריך להפריש עבדה, שנת עבדה, יש שבע שנים. שנה אחת פטור ממעשרות. כמה נשאר? שש. אז יש עבדה גו, עבדה מעשר שני. גו מעשר עני. זאת אומרת, א', ב', ד', ה', נותן את זה לעצמו. כל המשפחה באה לירושלים ואוכלים אותם בקדושה. על מעשר שני אפשר אז הוא אומר, איך מעשר שני יוצא ידי חובה? הלו גם כן צריכים לאכול אותו בירושלים, זה שהרמב״ם מקשה. הוא מתרץ. שאפשר שיפדה ויאחל בכל מקום, אתה פודה אותו. כמו שהיום אנחנו עושים. מה אנחנו עושים מעשר שני? מעשר שני מחולל על פרוטה. אתה שם מטבע, תיזהרו, לא דולר של נייר, מטבע. צריך לשים מטבע של דולר, יש היום הצהובים האלה, מטבע של דולר, ותעשה חשבון כמה עולה חצי סעורה של כסף. עשינו פעם חשבון, יצא בערך שני סנט, תלוי במחיר הכסף. אבל אם תעשו את זה היום חשבון, כל אונס עולה בערך 15 דולר, תחלקו 15 דולר ל-31, כמה יוצא כל גרם, כמה זה יוצא, ותחלקו כל גרם בערך ל-40, שתגיד 35, כמה זה יוצא כל גרם.
כמה מחלקים?
מחלקים את האונס אחד עולה 14 דולר. 14 דולר אתה מחלק אותו ל-31. אז כמה אתה משלם על כל גרם?
45.
אתה חלק את זה בערך, נגיד, אומרים ל-40, בואו נעשה נחמיר, נגיד ל-30, תחלק את זה ל-30.
אז יוצא
2.5
סנט.
2.5 סנט. 2 סנט, בואו נגיד נחמיר. אז אתה לוקח מטבע שיש עליו 100 סנט, ויכול לפדות עליו היום 50 פעם. זה מה שהוא אומר. למה? תגידו, כדי שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה, מחולל, כמה שאתה אומר, בזמן שהיה בית המקדש קיים, ירצון בקרוב ייבנה, צריכים לתת הוא וחומשו. זאת אומרת ככה, נגידו שווה, המעשר שני, שווה 40 דולר. אז כמה צריך להביא? חומש. כמה זה חומש?
10.
מה?
10.
זה 40. כמה אתה צריך להביא? 10. נכון. למה?
הוא וחומשו.
הוא וחומשו. כשזה, אתה עושה את זה ביחד, זה חומשו. יש מחלוקת בין בתוספת, איך עושים את החשבון. אבל זה הלכה. שאתה אומר, וחמישיתו יוסף עליו, זה לא כמו שאנשים מבינים 20% מהשווי, אלא וחמישיתו אחרי שאתה מוסיף. אז אם אתה לוקח 40 ושם עליו 10, עכשיו כמה זה נהיה, ה-10? חמישית. זהו, יפה מאוד. הוא וחומשו. כנגד שיטה אחרת של תנאים, שאומרים לו, עושים את החשבון של חומש של ה-40. לא חומש של ה-40, אלא חומש אחרי שהוא נתן אותו. אז המעשר שאי אפשר שיפדה, ויוכל בכל מקום. אז מה אנחנו אומרים? שהוא וחומשו מחולל על שווה פרוטה. הבנתם? אנחנו אומרים שאנחנו פודים אותו, אנחנו אומרים ככה, מעשר שני בצפונו נגיד, בצד צפון של ה... של התבועה הזאת, שאני מפריש, אתה לוקח 100, נגיד 100 קילו, ואתה אומר, מעשר שני, 10 קילו זה יהיה בצפונו, יהיה מעשר שני, ועכשיו הוא וחומשו מחולל על פרוטה, זאת אומרת, הוא וחומשו שצריך להיות 50, נכון? מחולל רק על פרוטה אחד. למה? תגידו את הכלל, הקדש שווה מנה, שחיללו על שווה פרוטה, מחולל. היום בדיעבד, מה אפשר לנו לעשות? אחר כך מה עושים עם הכסף הזה, שעד שהוא מתמלא, צריכים לשלוח אותו לים המלח. עוד פעם מחללים אותו על אחד אחר, ואומרים על פרוטה השנייה. וכתיב בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מצה הראויה לאכל בכל המושבות, איש יוצאים בה ידי חובה. חלות תודה. בואו נסביר לכם. קורבן תודה, היו מביאים 40, 40 חלות היו עושים. והיה בהם גם כן 10 חלות, היה מהם חמץ. חמץ ו-30 היה של מצה. זה המקום היחיד, פעם אמרתי לכם, רק זה וגם ביום שבועות היו מביאים חמץ. תמיד אסור להביא חמץ לבית המקדש. לחם הפנים היה כשר, הבנתם? כשר, היה עושים אותו במצה. אבל היו עופים אותו בצורה כזאת שהיה נשאר חם. תמיד היה נשאר, זה היה אומנות גדולה מאוד מאוד. היו איזה אנשים אומנים שהיו תמיד משאירים את הלחם הפנים בצורה כזאת שתמיד היה רך וטעים, היה נוח לאכול אותו. והגמרא אומרת שהיו מתנפלים על לחם הפנים שהיה כל כך טעים שהיו קופצים עליו ואוכלים אותו. כן, אז חלות תודה. אז עכשיו גם אותו דבר, החלות של התודה, החלות שאנחנו נותנים אותו לקורבן תודה, יש 40, נכון? אז יש מהם 10 של חמץ. ורקיקן הזיר שעשה אותם לעצמו, אין יוצאים בהם, שנאמר, ושמרתם את המצות, מצה המשתמרת, לעניין מצה בלבד, זה מה שהוא אומר. אז חלות תודה, ורקיקן הזיר, שעשה אותן לעצמו, אומר למה, ושמרתם את המצות, מצה את השם מצה בלבד, היא שיוצאים בה, אבל זו משתמרת לעניין הזבח. למה שומר אותה? בגלל שיש להם מצה גם כן, בין השלושים האלה יש, בין המצות האלה יש, מצה ויש חמץ, אז המצה הזאת לשם הזבח, לא לשם מצת מצווה. ואם עשה למכור בשוק, אומר אני אעשה את זה ואני אתן את זה גם לאנשים, הרי יוצא בה ידי חובתו שהעושה למכור בשוק דעתו שאם לא ימכרו יאכל אותם ונמצא בשעת עשייתם שמרן לשם מצה. זה מה שהוא אומר, את המצה שלו גם לשם מצה. הכל חייבים, זה עכשיו חשוב, זה הלכה חשובה, הכל חייבים באכילת מצה. כולם חייבים לקיים את המצווה. אפילו נשים שתמיד פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמר, אפילו הכי חייבות, וגם עבדים שפטורים ממצוות שהזמן גרמר, עבדים אז בזמנם אין לנו היום. עבדים היה קונה אותו, היה שני סוגים של עבדים, עבד עברי ועבד כנעני. עבד עברי רק בזמן שהיובל נוהג, אפילו בבית שני כבר לא היה. אבל עבד כנעני היו קונים עד לפני אולי 200 שנה, יש תשובות על זה. אני שמעתי סיפור מזעזע. שפעם הייתה אישה אחת שהלכה לבית דין והתירו אותה להינשא, שבעלה מת. והיא הייתה עולה, והיה לה, התחתנה והביאה בן, נולד לה בן, ברוך השם, ניצולת שואה. הלכה ברחוב, קיבלה התעלפה, מה קרה? התברר שבעלה חי וקיים. נתנו עדויות שהוא מת, אבל כנראה, מה הסיבה שהוא נשאר בחיים? הוא היה איש נמוך. ונפלו עליו כל הגביעות שם בתוך החדר שהיום חונקים אותם, והוא היה לו קצת אוויר ונשאר חי, שהוציאו אותו, היהודים לקחו אותו, שהיו יום האחרון של המלחמה זה היה, שהם היו עם מחשמם זורגים, לקחו אותו והחביאו אותו, והוא נשאר בחיים. אבל באו עדויות שלקחו אותו למחנה השריפה, אז התירו אותה. עכשיו הילד שלה ממזר, התחתנה עם יהודי, בא לבית דין, היה רב גדול, שמעתי הרב קוטלר, לא יודע אם זה נכון, אמר לה, הרב קוטלר, אל תדאגי, אני מסדר את הכל, אני מסדר את הכל. היה בחור ישיבה, ואמר, יש בחורה אחת שרצתה להתגייר, בחורה נאה וחסודה, כל המעלות שבה, הסבירו לה שאת עושה עכשיו מצווה גדולה, שהקידושין שלך יהיו בצורה אחרת, שאת תמתי, כאילו נמכרה לו, כאילו הוא קנה אותה מאביה, כאילו. עשה איזה קניין, כמו שעושים בחמץ, נתן פרוטה, קנה אותה, והבנים שלו, כבר לא ממזרים, אלא עבדים. נתן להם שטר שחרור, ואם כן, יש לו גם אישה וגם ילדים כשרים למהדרין מן המהדרין. זה מה שאתם קוראים כאן, שכולם חייבים, אפילו עבדים. אז אפילו היום בימינו, גם שאלו את רב משה פיינשטיין, שאלה מעניינת, קראתי את זה, הוא גאון, גאון עולם. אומר, מה לעשות לילדים האלה שעושים אדפט? טוב, אז אם זה יהודי דתי, הולך לוקח, קונה ילד, לא בעיה. אנחנו לוקחים את הילד, מטבילים אותו על דעת, על דעת בית דין, שזה נוח לו, שזה טוב לו. נוח לו לאדם שיהיה יהודי. ככה הוא זוכה רק בשבע מצוות, כאן הוא זוכה בתרי"ג מצוות, זכות גדולה, ילמד תורה, נשמה של יהודי, כל המעלות. אז בית דין, מטבילים אותו על דעת בית דין. הגדילו, יכולים למחות. אם הוא נהיה גדול, אומר, אני לא רוצה, אבל מי לא רוצה? בדרך כלל 99.9 שהם גדלו בישיבה וגדלו בתורה וגדלו בזה, הם יגידו כן. הבעיה על החילונים עכשיו, נהיה ותוהו ובוהו בעולם. זה לא זכות לו, איזה זכות. אם אנחנו מגיירים את הילד הקטן הזה על דעת בית דין, ואביו מחלל שבת ואוכל נבלות וטרפות, והילד הזה לא חי חיי תורה, איזה זכות, זה חובה לו. לכן הרבה רבנים לא מוכנים לגייר אותם, כל האלה. עכשיו נהיה בארץ תוהו ובוהו. ראיתי שרב משה פיינשטיין נותן עצה, הוא אומר, תקנו אותם בדרך קניין. אז מי מילה, כיוון שאתה קונה, זה עבד של יהודי, תשחרר אותו, הוא יהודי. זה העצה שרב משה פיינשטיין, התפלאתי לראות את זה, כתוב בספרו. הוא אומר, גם לחילונים האלה, עכשיו בארץ יש מאומה גדולה לגבי הדבר הזה. על כל הסברה שמותר לגייר אדם כשהוא קטן בלי ידיעתו, זה על דעת שזכותו לו. אז אנחנו אומרים, זכין לאדם שלא בפניו, נכון, הוא לא מבין. אבל כשאנו מגיירים אותו עכשיו, עושים לו טובה גדולה, מגוי נהיה יהודי. אבל צריכים להודיע לו, כשהגיע לגיל 13, אומרים לו, תראה, גיירנו אותך, אתה מסכים? צריך לומר, כן. ואם הוא אומר, אני לא רוצה, בטל כל העבודה שלנו. אין בעם היהודי חס ושלום, כמו אצל הגויים, בכוח. לוקחים את האדם כמו שעם מחשמם וזכרם הנוצרים והמוסלמים, לוקחים את האדם בכוח שיהיה גוי. לנו לא כך. אם אתה רוצה, תהיה גוי. לא רוצה, אתה חוזר להיות יהודי. אז כאן השאלה היא שאלת, אז הילד הזה צריכים להודיע לו, גיירנו אותך על דעת בית דין, אתה שמח? והוא צריך לומר, כן, בוודאי, טוב לי. ואז זה תופס, אבל אם הוא אומר, אני לא רוצה, יש על זה חתם סופר שרוצים לומר שיש סברות, אם כל המשפחה התגיירה, הרבה פלפולים יש בזה. אבל המוח הפשוט, מה שכתוב בגמרא, הגדילו, יכולים למחות. לא משנה מי גייר אותו. אדם לא, אין יהדות בעל כורחו. צריך להיות ברצונו על שלם ובאהבתו את היהדות. אז עכשיו...
איפה
מה?
איפה משה כותב את
העצה הזאת? אני לא זוכר בדיוק, אבל אני קראתי את זה. שהוא אומר שאם קונים אותם, עכשיו בארץ נהיה תוהו ובוהו. החילונים אומרים, מה, אנחנו לא נוכל לעשות, לא נוכל לעשות אדפט, אתם לא מכירים בילדים שלנו כיהודים. ונהיה מהומה גדולה, ולצערנו הרב שנאה ותחרות וכנגד הדת. אבל יש הרבה שעים מחכים להזדמנות לתקוף את הדת, לצערנו הרב, כמו כמה רשעים שהשם יחזיר אותם בתשובה. על כל פנים, הרשעים האלה, כל פעם מנגחים את היהדות, החילונים לא יכולים לעשות אדפט, מה זה? הדתיים יכולים, החילונים לא יכולים. אז אומר רב משה פיינשטיין, שאם קונים אותם בדרך קניין, זה פתרון. אז אתה לא לוקח אותו, אתה לא לוקח את הילד הזה בדרך של איזה, אלא בדרך, קונה אותו. כשאתה קונה, אתה יכול לשחרר אותו, אין בעיה, תן לו גט שחרור וגמרנו. יש לי דרך אגב את הנוסח של גט שחרור. עד לפני אולי 200 שנה היו משתמשים בזה. יש תשובות גדולות מאמר השדה, מכולל הרבנים, עד 200-250 שנה היו, מצאת את זה? כן. אבל אני ראיתי את זה, אומר, יש להם תקנה לחילונים האלה לקנות את הילדים. כן, נמשיך הלאה. אז אנחנו אומרים שנחזור עוד פעם. כן, כולם חייבים באכילת מצה, אפילו והקטנים, שיכול לאכול מצה, פת, כלומר יכול לאכול את זה, מחנכים אותו במצוות, ומאכילים אותו כזית מצה. שימו לב שהרמב״ם אומר, לא אומר מאכילים אותו קצת מצה, כל דבר שעושים, זה טעות, אני ראיתי הרבה פעמים אצל אנשים, פעם ראיתי הולך קונה כל מיני אתרוגים פסולים, לולבים פסולים, הדסים פסולים, אמרתי לו, בשביל מה זה? אומר, יש לי ברוך השם הרבה ילדים קטנים, אני רוצה לחנך אותם במצוות, אמרתי לו, היה טיפשון, תראה את הרמב״ם, שאתה מלמד את הילד הקטן, צריך ללמד אותו לעשות את זה לפי הדין, לא ללמד אותו באלולף פסול, את רוק פסול. אתה לא יכול לומר לילדים הקטנים, 4 כוסות, נשים להם כוס של, אני יודע, לא 90 גרם, כמו, או 80 גרם, 81 גרם, נשים להם כוסית קטנטונת, נקיים אותה מצוות 4 כוסות. לא, זה טעות. אתה יכול לתת להם, נגיד, מיץ ענבים, יכול לתת להם מים, יין שזה לא חריף, אבל חייב לתת להם את המצווה כמו שצריך. תראו מה הרמב״ם אומר, מאכילים אותה כזית. גם הגמרא מספרת שהייתה הלני המלכה שעשתה סוכה, והגמרא שוודאי יש להם ילדים, שהיה לה ילדים שחייבים מחינוך וצריך מצווה, מצא, צריך סוכה כשרה, הגמרא מפורשת זאת. על כל פנים, זה המצווה הגדולה, זה הד... ולא כמו הטיפשים, שנייה, זה לא כמו הטיפשים שאומרים, תשים לו כוסית קטנה, חינוך, הוא בן, הוא ויגדל, עד ויגמל, הוא כבר בן 10, שמים לו כוסית של חצי אונס, או אונס אחד, הנה 4 כוסות קיימנו, לא, צריך לתת לו שיעור כשר, גם שאתה מאכיל אותו מצא, צריך לתת לו מצא כמו השיעור הנכון, שזה כזית מצא, כן, זה מה שאומר הרמב״ם, נקרא את הרמב״ם שוב פעם, קטן שיכול לאכול פת, מחנכים אותו במצוות ומאכילים אותו, לא אומר מצה, כזית מצה. צריך לתת לו שיעור. בבקשה, מה השאלה?
בדרך כלל כשמחנכים את הילדים צריך להקפיד עד קוצו של יוד כמו לגבי אנשים
ש... לא יודע, קוצו של יוד. צריכים לתת להם דבר כשר. אני לא אומר לך שתיקח את האתרוג הכי יקר ב-$200. תיקח אתרוג שהוא כשר. אבל אל תיקח איזה אתרוג אחד שהוא פסול, תגיד זה גם כן לחינוך, כמו שלצערנו הרבה אני ראיתי אותם. הולכים לוקחים לולב פסול, אתרוג פסול, לילדים שיקחו גם הם. לא, כשאתה לוקח לילדים צריך שיהיה אתרוג כשר, לולב כשר. טוב, אולי לא חייבים לתת להם מהודר ולקנות להם אתרוג ב-$200, אבל אתרוג שהוא כשר לפי הדין. כן. וחולה או זקן, או כאן זה השאלה. אדם שלא יכול לאכול, שורים לו רקיק במים ומאכילים אותו והוא שלא נימוע. אין דבר, תרטיב לו את המצא, לא תינה כמו לובביץ' אלא כמו הדין. ותרטיב לו את המצא הזאת שתהיה רחב ותיתן לו את זה עם מים ותיתן לו לאכול את המצא. אבל כזה לא נימוע, שזה לא נהיה כמו מים. אם זה נהיה כמו מים לא יצא ידי חובה. צריך שיהיה בו טעם של מצא ולא שנימוע. כן, נמשיך הלאה. מדברי סופרים. שאין מפתירים אחר מצא כלום, אפילו כליות ואגוזים וכיוצא בהן, אלא אף על פי שאכל מצא ואכל אחריה מאכלות אחרות ופירות וכיוצא בהם, חוזר ואוכל כזית מצא באחרונה ופוסק. אם כן, חכמים אמרו, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. מה זה אפיקומן? אחרי שאכלת את המנה, את המצא האחרונה, שמחלקים אותה בשם אפיקומן, אז אתה, אחרי זה, אסור לך לאכול כלום. ראיתי שנשאל, אפילו כליות. מה זה כליות? שהיו לוקחים חיטים, ועושים אותם בשביל הילדים שיהיו מתוקים, שחיטים, ואגוזים. כולכם יודעים מה זה אגוזים. וכי יוצא בהם, אסור לאכול. עכשיו שאלו, ראיתי שאלה יפה לגבי תה. תה, הפרסים שלנו, בלי תה, אין סעודה, עושים די. אז מה הדין בזה? ראיתי שהרב עובדיה יקל בזה. הוא אומר, בעיקר לא לשים בזה סוכר, זה עדיף. לתת תה בלי סוכר. אבל מקילים בזה, אפילו עם סוכר קצת. כיוון שזה לא נקרא שזה משנה את הטעם. שתייה כמו מים, הוא אומר, שזה אותו דבר. כמו מים מותר, גם זה מותר. ואפילו כליות ואגודים כזה בהם. אלא, אף על פי שאכל מצה ואכל אחרי המאכלות אחרות, אומר, אדם אכל מצה, אבל אחרי זה אכל פירות. חוזר ואוכל, צריך עוד פעם לאכול, מצא באחרונה הוא פוסק. צריך שיהיה סוף טעם של מצא, תזכרו את זה, הרבה לא יודעים. אצל הפרסים יש לנו מנהג, אחרי הסעודה, תה, 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 צ'י, צ'י. צריכים לדעת שאחרי זה, אם אתה יכול בלי צ'י, עדיף. ואם הם מוכרחים, רק זה מותר, לא שאר דברים. לא אוכלים שום דבר. ואסרו חכמים לאכול מצה בערב פסח, כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב. כן, אסרו חכמים, יש לנו איסור לאכול את המצה בערב פסח, מהבוקר זה. יש כאלה רוצים לומר דווקא אפילו מהלילה, כך פוסק רבי יוסף חיים. אבל לפי הדין רק מהבוקר. מהבוקר אסור לך לאכול. רבנו תם היה נוהג לאכול מצה עשירה של אילושה בביצים, בלא מים, ב-14 שחל להיות בשבת, בסעודה השלישית, וכן משמע בירושלמי. למה זה מצה עשירה, לא יוצאים בידי חובה. וכן, אני למדנו את זה למעלה, אם אתם זוכרים, שאם זה נעשה עם דבר שהוא טעים, זה מצה עשירה, לא מצה בשל עוני. כאלה, בפרק ג' אמנם, הרם אומר לעשותה בדבש או בחלב, כי יש אוסרים בביצים. כדי לעיל, ראש פרק א', דווקא, רבנו מנחם התיר לעשות עוגה לבנו בערב שבת, באכילה בי"ד שחל להיות בשבת אחר חצות. אם כן, עכשיו מה עושים ששבת זה יום י"ד? זו השאלה הגדולה. קרה לנו כמה פעמים ליל הסדר מוצאי שבת. מה עושים? עכשיו, לאכול מצה אסור, לאכול חמץ אסור. באנו מבית הכנסת, ברוך השם, הקהילה שלנו מדקדקים במצוות, באים מצהריים מבית הכנסת. באנו מבית הכנסת, שעה 12:01, שמע לאכול, אז אמרתי לכם את העצה שהרב עודיה נתן, אמר שתבשל את המצה, כיוון שהמצה הזאת היא פסולה לצאת בה ידי חובה, יכול. אבל כאן הוא מביא בשם למטה, בשם הגעות מימוניות, הוא מביא שהיו עושים את זה עם ביצים, זאת אומרת, עושים מצה עשירה. עושים מצה עשירה, עושים את הדבר הזה. אבל הדרך הטובה ביותר, תיקח את המצות, תבשל אותם, מה הבעיה? תבשלו את המצות, נשים אותם בתוך מים רותחים, ואז כיוון שאתם פוסלים אותם מלהיות מצת מצווה, יכולים לאכול את זה. זה הייתה העצה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, והעצה טובה מאוד, והצעה מאוד טובה איך לפתור את הבעיה. עכשיו, בנוגע לסעודה שלישית, אומרים שרבי שמעון בר יוחאי יוצא בדאורייתא, בתורה. שלכן לא היה, אז מי הביאו את זה הפוסקים? מה לעשות? אנחנו צריכים לאכול מצה לתיאבון. ואנחנו מתפללים, יצאנו רק ב-12 מבית הכנסת. באנו, אכלנו בבית, עכשיו שעה 2. עכשיו כבר, יש שעות שכבר אסור לאכול. צריך לאכול מצה לתיאבון. היה יוצא ידי חובה. אבל אפשר לעשות את זה בפירות, אפשר להקל, מצה לאכול. לאכול בשעות סעודה שלישית בפירות. נכון שכל השנה לא יוצאים ידי חובה, אבל כשיצא ערב פסח ביום שבת, זאת אומרת, כדי שלאכול את המצה לתיאבון, זה מותר. כן, נחזור עוד פעם. אסרו חכמים לאכול מצה בערב פסח. למה? כדי שיהיה קר לאכילתה בערב. יש כאלה שמכבידים מ-30 יום לפני הפסח, אשריהם ואשרי חלקם. כבר מפורים, אבל תדעו לכם שזה לא דין, זה חומרה, לא להגיד אסור. אותם שאומרים אסור, אלה טיפשים. זה לא אסור, רק בערב פסח. עכשיו נוגע לילה לפני זה. לילה לפני זה משמע מהרמב״ם זה מותר. אבל יש פוסקים שאומרים שזה גם נקרא ביום. בקיצור, רבי יוסף חיים פסק שגם בלילה כבר אסור לאכול. תמצא את זה בספר של בן איש חי. מהלילה כבר הוא אוסר לאכול את המצה. שם ישראל. כן. כך כתוב, מפורש, בערב פסח כתוב, כדי שיהיה לה עיקר, מהיום, מהבוקר, שזה מעמוד השחר, אסור לאכול.
חזר אומרים שזה כבורל, הרגשתו בבית חמים.
כן, ככה גמרא אומרת, כל האוכל כאילו עושה מעשה לא טוב. מי שאכל מצה בערב פסח, מכים אותו מכת מרדוד, עד שתצא נפשו. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי לילדים מה לעשות. אני זוכר מדורי דורות, היינו אוכלים בצהריים או אורז או תפוחי אדמה, לא אכלנו אף פעם מצה. קצת? כן, שנקרא את זה כאן. וכן נסו לאכול ערב הפסח מקודם המנחה כמעט, כדי שייכנס לאכילת מצה בתאווה, אבל הוא אוכל מעט פירות וירקות, ולא ימלא כרסומן. אומר לנו הרמב״ם שבכלל נסו לאכול שנכנס כבר מתחיל הפסח, מקודם המנחה כמעט. כאן הוא מביא... זה סמוך בגמרא, פסיק למנחה קטנה, כן. ולא ירדתי לסוף דעתו, דלדידי, כן. שעות, כן, שעות ומעלה. טוב, על כל פנים אנחנו אומרים לאנשים כבר, בשעה 4 בערך כבר אסור לכם לב, זה לפי שעות זמניות, זה יוצא בסביבות שעה 4. שעה 4 כבר, מנחה קטנה אמנו, שעתיים וחצי לפני השקיעה, קצת לפני זה. בקיצור, 3 שעות לפני השקיעה כבר לא לאכול, 3 שעות לפני השקיעה. אם האדם יכול אפילו מהצהריים כדי שיוכל מצה לתיאבון, עכשיו ואשר חלקו. אבל, אומר הרמב״ם, לא לאכול, אבל אם אדם לפעמים את החרוסת, חילק, לצערנו הרב, כל העולם אוהב את החילק הזה, את החרוסת. עושים חדיכה קטנה בפה שלו, אין דבר, אין בעיה, כך כותב הרמב״ם. כדי שיכנס לאכילת מצה בתאווה, אבל אוכלו מעט פירות או ירקות, אבל גם לא הרבה. אומר, עשו למלות כרסו מהם. כך כתוב בגמרא, אבל מטבל הוא במיני תרגימה. רבי יצחק מטבל לבאר. כתוב את מהדין, אם אתה יודע שזה לא יסביע אותך, אתה לוקח כפית קטנה של חילק ושם בפה, או שאתה לוקח איזה טעם אחר, משהו לבלוע, משהו לשים בפה, אין בזה בעיה. אבל אחרי שעה שלוש כדאי לא לאכול בכלל, כדי שבלילה תאכלו את המצה הזאת בשמחה ובתאווה, כדי שאוכל מצה לתאבון.
אז הרב אומר שילדים בכלל לא?
לא, לילדים, תראה, גם לילדים לא צריך להרגיל אותם, גם הם חייבים במצוות האלה. אדרבה, אני תמיד אומר, כמו שכתוב בשולחן ערוך, רבי עקיבא מעולם לא אמר לצאת מבית המדרש, חוץ מהימים האלה צריכים ללכת שהילדים, הם שותפים, צריכים וגייתה לבנך, זה מצוות עשה.
ילד שלא מבין, ילד שלא מבין בכלל, מה?
זה לא שחל, אין לו שום חיוב. אנחנו מדברים על ילד שהוא הגיע כבר לגיל 4-5 שנים, שיש לו שכל, ויודע מה זה יציאת מצרים, מה זה עבד, מה זה מכות שהיה מקבל. אז מסבירים לו, עד רבה, זה מצוות עשה מהתורה, והגדתה לבנך. לכן לא לנהוג כמו שיש מנהג של בורים, שבאים לבית, או, פלוני עוד לא הגיע, אלמוני עוד לא הגיע, הם אשמים, מה זה לא הגיע? צריכים לדאוג לילדים. בקיצור, מתחילים את הסדר בשעה 10 בלילה, כמו שכמה בורים ועמי ארצות עושים. לא, שבה מתפללים מנחה וערבית, גומרים את התפילה, אחרי שקיעת החמה, יצאו הכוכבים, תבוא בבית ותתחיל, ביציאת הכוכבים, חצי שעה מקסימום אחרי שקיעת החמה. גמרנו, לא להתעכב ולהתעכב, פלנה, עמונה ומדה, דהינה ומדה, בשעה 10 בלילה מתחילים את הסדר, זה נגד ההלכה. צריכים... לא שומע, מה?
השנה אין את הבעיה, אין
פה הבעיה. השנה אין את הבעיה. זה נכון, השנה כולם יושבים בבתים, אין יוצא ואין בא. כל אחד עושה את הסדר לבדו. אבל מה, הילדים חשובים מאוד. תשתדלו היום... מה?
לילדים יש יותר פחות לאכול בערב פסח?
כן, גם הם חייבים במצוות, חייבים לחנך אותם, אז אם לא עכשיו הם מתי. לחנך אותם במצוות שיוכלו את המצה לתיאבון. אמרנו צריכים לאכול כזית מצה בתיאבון, כמונו, כמונו. הילדים שהם הגיעו לחינוך צריכים לדאוג שיקיימו את המצווה הזאת כהלכה. עכשיו דיברנו, לא לתת להם כוסית קטנה, כמו שבהרבה בתים. לילדים שמים להם כוסית של חצי רביעית. לא, צריכים לאכול רביעית. מה זה? רביעית יין. אמרנו שזה יוצא היום 81 גרם אחרי שמצאו את הבדיקות החדשות, 81 גרם מים. אנחנו תמיד ידענו סימן כוס, ולחזון איש אמרנו כוס הגון, זה יהיה סימן. החזון איש אצלו הכל כפול. כמניין כוס הגון, בערך 150 גרם צריך לשתות, כולנו צריכים להיות עוג מלך הבשן. כדעת החזון איש, כולם צריכים לשתות הרבה מאוד. כן, קרוב ל-150 גרם. כוס הגון, תראו, כמניין כוס, קו וו סמר זה 86 גרם. עכשיו יוציאו את זה כמה גרמים פחות, טוב, לא משנה. עכשיו, וחכמים הראשונים, היו מרעיבים עצמם ערב הפסח. זה הגמרת על רבי. רבי יהודה הנשיא היה צם. בגלל ירושלמי שואל למה היה צם, או בגלל שהיה בכור, או בגלל זה, וזה הבסיס שתענית בכורות שעושים. וחכמים הראשונים, הכוונה בזמן רבי יהודה הנשיא, והוא בעצמו, היו מרעיבים עצמם ערב הפסח, היו צמים, כדי לאכול מצה בתאווה, ויהיו המצוות חביבים עליו, זאת אומרת, מאוד אוהבים לאכול את המצה, מחכים לרגע לאכול את המצה עם החילק ועם הכל.
זה אבל... המקור שתנאים בכל?
זה המקור שלו, כן, ש...
יש שתי תרוצים שם בגמרא, נכון?
כן, הגמרא שואלת, למה רבי היה צם, או שהיה בכור, או שהיה עדין, והיה צריך לאכול את המצה לתיאבון, הוא לא היה אוכל הרבה, היה צריך לצום.
אז זה לפי השיטה השנייה, לא כמו השיטה של תניא.
כן, נכון.
הרמב״ם מביא את המנהג שהיה בחור?
לא, הרמב״ם לא מביא את המנהג הזה, מעניין, לא הביא אותו. הרמב״ם לא הביא את המנהג.
הרמב״ם מביא בחורה
מורה לצום? שאלה גדולה שאלת, יש מביאים ראיה שכן, שהרי בתיה בת פרעו, היא גם הייתה בחורה, והשם הציל אותה. אז ויש אומרים שלא, מרן המנהג הוא שנשים לא צמות. אבל היום בימינו שעושים את הסיום הזה, אז מה, אם תיתן לך חתיכת עוגה שתבוא תשמע משהו. שתשמע, היום בקמפיוטר בעזרת השם נעשה לכם סיום, בעזרת השם. אני, כשסיימתי מסכת ברכות, השארתי שורה אחרונה, יהיה לכם סיום בעזרת השם, נעשה סיום. ובעזרת השם, כל מי שרוצה, תגיד לכל האנשים את השעה, אז בערך בשעה 10, אה? שכולם יצטרפו כמו היום, ונעשה לכם סיום בערך בשעה 10, תוכלו, כל אחד יוכל בבית שלו חתיכת עוגה. אי אפשר להביא לכם, מה נעשה? מה נעשה ביום? כל אחד ייקח חתיכת משהו, עוגה קשרה, כן? אג מצה, חתיכת אג מצה. אחרי שעה 10 כבר גמרנו, אי אפשר לאכול, לא מצה ולא חמץ. אנחנו ככה נוהגים, שזה סוף שעה רביעית. אבל כמו זאת אומרת, אנחנו מחלקים את היום, אומרים, שעה ראשונה זה מזריחת החמה. זריחת החמה מ-6:30 עד 7:30, מ-7:30 עד 8:30, מ-8:30 עד 9:30, מ-9:30 עד 10:30. 10:30 כבר גמרנו, אי אפשר לאכול. אז אולי בשעה 10 נעשה את הסיום.
אבל אדם שאין לו עוגה או מיני מזונות בערב פסח, יכול לעשות את לפתוח את התענית בחורות בסעודת מצווה על יין?
למה לא? יכול גם ביין, למה לא? לא כתוב בהלכה שאם אדם שתה רביעית יין, זה נקרא סעודה. אם אדם עושה, יושב בבית ושותה רביעית יין, זה סעודה, מקום סעודה. כבר יצא ידי חובה. ככה פוסקים. אם האדם שתה רביעית יין בליל שבת, זה נקרא שעשה סעודה ושתה יין. זה לא נקרא שהוא רק שתה יין. למה אשכנזים עושים קידוש בבית הכנסת? אז כיוון שהם עושים קידוש, צריך לעשות במקום סעודה, נכון? הם נותנים את זה לילד קטן לשתות. ראיתי כמה פעמים. אנחנו הספרדים לא עושים. בזמנם היו עושים בגלל שהיו אנשים אוכלים בבית הכנסת. היו באים אורחים. הגמרא ככה אומר בפסחים, שכיוון שיש אורחים, אז עושים להם סעודה. אבל היום בימינו שאין אורחים, אז בא מרן ואומר, אין לכם סעודה. גמרנו, בטל ובבוטל, אין יותר קידוש בבית הכנסת. זה מנהג ספרד. אבל האשכנזים לא זרחו את המנהג הקדמון. הם אומרים, עלינו מנהג לעשות בבית הכנסת, ממשיכים. אז מה הם עושים? נותנים את זה לילד קטן. אבל אין החינם, יכול הוא בעצמו לשתות רביעית יין. זה נקרא במקום סעודה.
בדרך כלל, כשעושים סיום, אפשר לעשות את להשאיר
איזשהו
האחרונות של
הגמרא
לעשות סיום באיזה זמן
מסוים? כן, למה לא? לזכות את הרבים. עושים את הסיום, במיוחד תמיד עושים את זה, משאירים כמה שורות, וכדי לבוא לבית הכנסת, שבאים כולם, בעזרת השם, עושים להם סיום.
בדרך כלל, כאילו, בזמן של תשעה באב, כשעושים לעשות הסיום, ראיתי ש...
תשעה באב לא עושים סיום. בשבוע שחל בו... בשבוע שחל בו תשעה באב. אנחנו בשבוע שחל בו לא עושים, אבל מראש חודש... עושים, אבל שבוע שחל בו כבר מחמירים יותר. זה מנהג, תדעו לכם כלל, מדינה מותר לאכול בשר עד היום, יום לפני תשעה באב. זאת אומרת, ביום וסעודה מפסקת דווקא. זאת אומרת, סעודה מפסקת אסור לאכול בשר. ואיזה בשר? בשר שלא השעה שלושה ימים. אבל הבשר שלנו, לפי הדין כולו מותרים לכם, מותרים לכם. שרואים לכם, שרואים לכם. אפילו בסעודה מפסקת. למה? עבר עליו שלושה ימים. זה הדין. להלכה, חס ושלום. אף אחד לא אוכל בשר מראש חודש. אפילו בשר כפור שמהדין מותר אפילו בסעודה מפסקת. זה מנהג. התימנים אוכלים. נראים, הרמב״ם לא כתב את זה שאנחנו אוכלים. הם אוכלים. רק בסעודה מפסקת הם לא אוכלים בשר. וכל הזמן הם אוכלים. גם המגיד משנה מביא שהיה מנהג שהיו אוכלים, ואנחנו לא נהגנו במנהג הזה שלא לאכול בשר מראש חודש. זה מנהג, לא קיבלנו את זה. אבל כמעט כל ישראל נוהגים את זה.
אבל
בקרב
הספרדים, אז אני מכיר יותר בתנאי בכל לעשות את זה בגלל שזה רק לא תנאי חשוב.
לא, זה לא, זה מנהג, זה רק מנהג. נהגו כך ונהגו לבטל אותו על ידי סיום. אז שישתה יין, שיעשה מה שהוא רוצה. איך שהוא רוצה. היום תדע לך, בימים האלה צריכים להיות שולחן ארוך חמישי. הרבה פעמים שואלים אותי שאלות כל הזמן, אני תופס את המינימום של הדין. מה שצריך, מה שהראשונים אומרים, מרן הבית יוסף, לא חומרות. היום זה ימים קשים, כל אחד בבית שלו, כל אחד עצוב. מהקהילה שלנו נפטרו, מסכן זה השמואל הזה, נשמתו בגן עדן. בחור צדיק היה, כל פעם היה מתפלל איתנו. לכן היום לא צריכים ללכת לחומרות. תשמרו את הדין מספיק. מה שכתוב בשולחן ערוך לא, תוסיפו ולא תגרעו.
הרב, בשנה רגילה, האם אפשר לקחת עוגה מסיום ולתת את זה למישהו שבחור ולא יצטרך להיכנות?
בדרך כלל זה לא מועיל שנותנים לו לאכול. מה זה נותנים לו? הוא צריך לשמוע, להיות שותף. צריך להיות חלק מזה. זה מנהג בבל, שלוקחים... כל אחד לוקח חמש עוגות, מה יש? יש חמש בחורים לכל השכונה שלנו, נותן להם לשלש. טוב, נו. אתה יודע מה, כי לכל העם בשגגה, זה לא לאכול מסיום, צריך להיות שותף בסיום. לשמוע דברי תורה, אז אני גם כן השתתפתי. אתם רואים את הרמש שאומרים, שהאותיות האלה, הנגלה והסתום זה אותו דבר. הנגלה זה סמך מם, סיום, סמך יוד, נון, נכון? סיום. סמך, יוד, וו, מה, כן, זה סיום. אבל כשאתה לוקח אותם הנסתר, מה, הוא סמך, איך כותבים סמך? סמך, ממקף. אז ממקף זה גם סמך, זה גם 60. אחר כך יוד, איך כותבים? יוד, זה גם כן, יוד הראשונה, וו דלי זה גם יוד. וגם וו, איך כותבים וו? שני וווים, אז הנסתר גם כמו הגדול. איך כותבים מם? מם, מם, אז זה שם הגאון. אומר שהסיום, הפנימיות שלו והחיצוניות שלו הם שווים. זאת אומרת, אלה שעכשיו למדו, זה החיצוניות, והפנימיות, אלה שבאו להשתתף בזה, גם הם שווים, מותר להם לאכול. לכן, אבל אם אדם לא שמע שום דבר על מה הוא יאכל, בל, המשפחה, אתה בא לעיר, רק לאכול, על מה הוא יעשה סיום. אבל זה מנהג, אני יודע, לבנות זה טוב, בשביל הבנות זה טוב. למה? הבנות לא חייבות בלאו הכי, מנהג... יש מחלוקת, להלכה אנחנו פוסקים שלא חייבות, הבנות לא נהגו. גם בן איש חי כותב, לא נהגו הבנות בבבל עצום.
כן. הרב, מה אשתי? מה אשתי תוכל לאכול אם שומעת את השיעור, כאילו בבית, אבל אין לנו מצה.
לא הבנתי מה השאלה, מה אתה שואל? אין לכם בבית אג מצה, נו אז מה?
אין לנו בבית אג מצה, יש מצה רגילה.
טוב, תאכל מצה מבושלת, אמרנו, דיברנו על זה. קח את המצה הזאת ותשים אותה בתוך מים רותחים ותוציא אותה. לא צריך להיות 5 שעות שיהיה מים. שים אותה רק, קח 10 מצות, תרתיח אותם, ומותר לכם לאכול אותה בסעודת... בסעודת...
אבל היום לפני
ערב פסח, כל זה. ערב פסח, כן, אתה יכול לאכול אותם. אמרנו לגבי שבת, כנראה שלא היית בשיעור. אמרנו שאם יוצא שבת בערב פסח, נגיד, ליל הסדר במוצאי שבת, והנשים הצדקניות לא מרשות להכניס לבית חמץ, אומרות ביום שישי גמרנו, אין חמץ. אז מה עושים? עושים מצה בצורה כזאת, לוקח את המצה, מבשל אותה. בלילה אין בעיה, אין הלכה כמו בנשחה שעשו בלילה. יכול לאכול מצה. קח את המצה ויוכל אותה. מצה רגילה, לא מצה שמורה. חבל לבזבז כסף. בבוקר ירתיח את זה לפני שבת, את המצה בתוך מים רותחים, ויש לו חבילת מצה, יאכלו. כיוון שהמצה שנתבשלה פסולה למצת מצווה, ממילא מותר לאכול אותה. זה היסוד הגדול.
שולחים בשביל הסיום, זה צריך להיות מזונות או הגפן?
לא חשוב, תן לו מזונות, אנחנו נוהגים או מזונות או הגפן, זה המנהג. למה לשנות מן המנהג? זה קצת מזונות שלו, אכילה, משהו. אז שמעתם מה שתעשו, כל אחד ייקח כמה מצות, יבשל אותם, ויאכל אותם באותו יום, אין בעיה. אחרי הסיום, תאכלו את המצות האלה, או תאכלו איזה מצה גם אפשר להכיר.
את המצות הרב?
מה?
מברכים מזונות על המצות המבושלות?
למה לא? מזונות, כן. מזונות זה. אנחנו הספרדים מברכים. ברגע שהתבשלה, תמיד על מצה מברכים מזונות.
הרב, אפשר גם לתגן אותם?
נכון, למה, מה ההבדל? מה ההבדל אם בשלו במים או בשמן? מה, אין שום הבדל. נקרא מצה מבושלת.
אפשר לאכול את זה בערב חג.
כן, אתם יכולים לתגן אותם גם כן, ואתם יכולים לאכול אותם. יש כאלה שמכניסים בתוך המצה כשמתגנים אותה, כל מיני דברים מטעמים שמים. תעשו את זה, תעשו את המצה, תשימו בתוך הדברים ותאכלו. כן, נמשיך הלאה. עוד פעם, החכמים הראשונים, הכוונה ביהודה הנשיא, היו מרעיבים עצמם בערב הפסח, כדי לאכול מצה בתאווה, לא הביא לעשות בחורות, ויהיו המצוות חביבים עליו, אבל בשאר הלווי ימים טובים, אוכל והולך עד שתחשך, אין בזה כל כך מצווה לאכול, לאכול את המצה לתאבון. אבל אנחנו נוהגים גם בשאר ימים טובים, גם בשבת, כדי שיוכל את האכילה שלו, אומרים לו לאכול הרבה. מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם מצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת, ומניין שבליל 15 תנו נוהגה ביום ההוא לאמור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, ואף על פי שאין יוצא שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המעריך מדברים שיראו שהיו, הרי זה משובח. אם כן אומר לנו הרמב״ם, יש מצוות עשה של תורה לספר, לדבר. זה נקרא מצוות עשה של סיפור. אמרנו לכם, יש לזכור, זה כל יום יש את המצווה הזאת. והרמב״ם לא מונה אותה מצוות עשה, את הלזכור. אבל לספר זה מצוות עשה. לספר ביצענו. לכן אנחנו אומרים בשבת, אני השם אלוהיכם אשר יוציא אתכם מעין מצרים. קיימנו את המצווה של לזכור את יציאת מצרים. אפילו שזה לא מצוות עשה, אבל זה מצווה מהתורה. אם כן, מצוות עשה של תורה לספר בניסים, בנפלאות, איך הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים באותו יום, שנעשו לאבותינו בליל 15 בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה, הוא מביא ראיה, מה זה היום הזה? כפי שנאמר, זכור את יום השבת, אומרת, מה זה זכור? להזכיר. הכוונה לא בלב, לא במחשבה, אלא צריך להזכיר אותו, צריך לומר את זה, לספר. לא מספיק שאדם חושב על הניסים, לוקח ספרים יפים, גמרות יפות, וקורא את כל הניסים והנפלאות, זה לא מספיק. צריך להוציא מפיו, זה דיבור, צריך לעשות דיבור בפיו. הוא מביא כמו שזכור את יום השבת לקדשו, שם יש מצוות עשה להגיד מקדש השבת. אז אנחנו צריכים להגיד את זה, ברוך אתה השם מקדש שבת, או בתפילה או בקידוש. לכן אנחנו, כשאנחנו אומרים בתפילה, יצאנו ידי חובה דאורייתא. ברוך אתה השם מקדש השבת. כשבאים בבית עושים גם כן את הקידוש, שזה גם כן לזכור, זכור את יום השבת, לזכור אותו. דעת הרמב"ן, שזכור את יום השבת לא רק בשבת, כל יום אתה מקיים מצוות עשה, הוא מונה את זה במצוות. היום, יום חמישי בשבת, זהו, כשאתה אומר יום חמישי בשבת, קיימת מצוות עשה. זה שיטת הרמב"ן, שלזכור כל יום שאיזה יום אנחנו זכרים כנגד השבת. זה דבר אחד, אחד הדברים המעניינים, שכל העולם יש להם שבעה ימים. איך זה יצא? כל העולם, ההודו והתקוש, תלכו לנוצרים, למוסלמים, שבע ימים. זה ראיה, אומר רבי יהודה הלוי, שאב אחד לכולנו, שבאמת כולנו בני נוח, שהתורה היא אמת, שהראיה כולם מונים שבעה ימים. ועוד ראיה אומר שכולם סופרים עד 10, אין יותר. חוזר עוד פעם, 11, 100, 101. אין, הכל 10. למה? אומר זה ראיה שכך לימדו אותנו אבותינו. מי? נוח. אומר זה ראיה שכולנו בני איש אחד אנחנו. התורה שלנו היא אמת ואמיתה, תראה, במציאות הזאת. יש להם שבעה ימים.
כשמישהו מספר בצד,
כן,
אבל
לא משנה, כן, אין ספק, אין ספק שכן, אין ספק שכן. מה ההבדל? כל אחד מדבר, רק סידרו לנו אגדה שיהיה קל. יש דברים שהם מעכבים, פסח מצה ומרור, פסח שאנו אוכלים, יש דברים שהם מעכבים, מרור זה שאנו אוכלים, אז סידרו לנו את הכל שיהיה פשוט, אבל הנה חינמה, הנה חינמה. אם אדם מספר יציאת מצרים בצורה אחרת, גם כן, אבל רבותינו סידרו לנו, מתחיל בגנאי, מסיים בשבח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, עבדים היינו לפרעה במצרים, אנחנו הולכים לפי כל השיטות, גם רוחניות וגם בגשמיות, עבדים היינו לפרעה במצרים זה בגשמיות, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו זה ברוחניות, זאת אומרת, להתחיל לספר בגנות, גם גנות, שהיינו עבדים, גם גנות שהיינו בורים ועמי ארצות, לא ידענו תורה. תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ברוך השם. הודו להשם כי טוב שזכינו. ושפעם היה זה ראש ישיבה אחד, ששמע שזה נשיא נבחר. אז הוא שאל הרבה על הנשיא הזה, ואיך הוא העושר שלו, וזה ושם, שאל, וסיפרו לו הרבה. מישהו שאל אותו, רבי, למה אתה כל כך שואל? כדי לברך שלא עשה לי גוי, אפילו גוי כזה, המיליארדר והמיליונר, והעשיר, והחכם, והנבון, ברוך אתה השם, שלא עשית אותי גוי. לכן שאלתי, לברך את זה בכוונה שלמה, שאפילו כמו המנשיא של ארצות הברית, לא רוצה להיות, רוצה להיות יהודי. זכור את היום הזה, כמו שזכור את יום השבת. ומניין שבליל 15, אולי נגיד בכל יום אלו, והגעת על בנך ביום ההוא, בעבור זה, מה זה זה? יש לך מצא, הנה בעבור זה, אתה רואה את המצא ומרום, מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, לצערנו הרב זה היום מהלכה למעשה. אנחנו מנותקים מכולן הילדים, מהנכדים שלנו, יושבים בבית לבד, מה נעשה? אפילו לבד, אפילו חכמים גדולים, חייבים לספר. רגע, אנחנו יודעים מה אתה עושה, ירמדנו את זה 1,000 פעמים. לא, יש מצווה לספר, להגיד. וכל המעריך, בדברים שראו שהיו במצרים, הרי זה משובח. מצווה להודיע לבנים. אפילו לא שאלו, יש לך בן טיפש שלא שואל. צריכים לעורר אותו. לכן היה להם מנהג שעושים להם כל מיני דברים משונים. למה אנחנו עושים את מוצאים את הקערה ועושים נטילת ידיים וכל זה וכל זה, כדי שבזמנם זה היום זה כבר נהיה כאילו חלק מההגדה, אבל היה להם מטרה בזה, שתקף ומיד לפני שאוכלים לוקחים את הקרפה, שמים את זה בחומץ ואוכלים. למה? כדי שהילדים ישאלו, יגידו, אבא, עדיין לא אכלנו, מה צריכים להביא את האוכל, לעורר אותם. היום זה נהיה בליס, ואף אחד לא מבין למה, לא למה, חלק מהאגדה. אבל כל מה שעשו רבותינו היה כדי לעורר את הילדים. לכן צריכים לתת להם מתנות, לכן היו גונבים את האפיקומן. לכן, כל הדברים שאנחנו נוהגים היום, המנהגים המשונים האלה, כדי לעורר את הילדים הקטנים, כדי שהם יהיו חלק. תראו, רבותינו גם היו פדגוגים גדולים, פסיכולוגים גדולים. צריך לתת שהילד ישאל. אני גם כן תמיד אומר שצריכים לתת לתלמידים לקרוא את הגמרא. לא שהרב אומר כל הזמן דורש, זה לא טוב. צריך שהילדים יהיו חלק מהשיעור, חלק מבניין השיעור. מרבותינו למדנו את זה. שרבותינו אומרים, תן לילד שישאל, לא תגיד לו, תספר לו, היה לנו במצרים. לא, תן לו שישאל. תעורר אותו, תעשה כל מיני מעשים משונים, כדי שיתעורר הילד לשאול. זה מה שהוא אומר.
גם כן. כשהבן שואל, הוא מעריך יותר את
התיעוץ. בוודאי, קיבל תשובה לשאלה שלו, כן.
אבל מה אנחנו עושים בימינו שהילדים ישאלו? היום לא שואלים.
לא משנה, הם לומדים, הם למדים, הם עושים, מה נשתנה, כל הילדים זה מה שלומדים. הם עוררים, מלמדים אותם כבר. הדורות השתנו, פעם היו הילדים רגילים להיות כל היום בבית, ללכת, היום בית ספר כבר מלמדים אותם את הכל. אומר, אפילו לא שאלו שנים, אבי הגדת לבנך, לפי דעתו של בן אבי מלמדו, זאת אומרת, אף פעם לא תזלזל בכל בן ובן. יש לך בן חכם, בן טיפש, לא משנה, גם הוא חשוב, כולם חשובים. פעם אחד שאל את הרב, אומר לו, הרב, צריך לומר, 4 בנים דיברה תורה, אחד חכם, ברוך השם, זכיתי לילד צדיק, חכם, נבון. השני צריך לומר, תם, זכיתי לילד שהוא תמים, טוב. אחר כך הרביעי, השלישי צריך לומר, שאינו יודע לשאול, אבל הוא לא רשע. למה הפכו את הסדר? צריך לומר, אחד חכם, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול, ואחד רשע. למה עשית אותו, הקפצת אותו כיתה כל כך למעלה, למה? אמר הרב, ילד רשע זה עדיף מטעם ומי שאינו יודע לשאול. למה? יש סיכוי להחזיר אותו בתשובה. אתה שישבור את שינה ואמור לו, תתווכח איתו, תחזיר אותו. אז הם מסבירים איך משה רבנו, כתוב בגמרא, ויואל משה, זה ספרי, איך משה רבנו, במלחיצה כתוב, מה זה ויואל משה? שנשבע, נשבע ליתרו, שאני בן אחד ייתן לעבודה זרה. וואו, ואילה. כולם לא יכולים להבין את המחילתה הזאת. ויואל משה, מה זה? תסתכלו במחילתא. מה זה ויואל משה? זה, מחילתא זה כמו משנה. זה קדום, קדבון מאוד. מלמד שאמר לו יתרו, אתה רוצה את הבת שלי, יש לי תנאי. מהו התנאי? תנאי אחד, בן אחד שלי, בן אחד שלך. יהיה לנו שני ילדים, אתה תיקח אחד, תלמד אותו להיות יהודי, וללמוד תורה, וללמוד סיפורים שלכם, ואני אלמד אותו להיות כהן מדיין, נעשה אותו ראש הכומרים שלנו. ואמר משה הן, קיבל עליו, וקיבל עליו לתת ילד אחד לעבודה זרה. כולם מתפלאים על המחילתא הזאת, איך יכול להיות דבר כזה? חס ושלום, משה רבנו, משה רבנו נתן ילד לעבודה זרה? התשובה היא פשוטה. הוא ידע שכל הבנים שלו יהיו חכמים. אז אמר, תשים, אפילו שתעשה אותו רשע, אני אחזיר אותו בתשובה. אני יושב ללמד אותו, אראה לו שהכל זה שטויות, עץ באבן, מעשה ידי האדם, פה להם ולא ידברו, מה אתה, זה ילך לשטויות האלה, בוא לתורה שלנו, הקדוש ברוך הוא. משה רבנו האמין בזה שהוא יחזיר אותו בתשובה. לכן הסכים לתת ילד לעבודה זרה. אבל הגמרא אומרת שזה לא נכון עשה משה רבנו. שבסוף יונתן בן גרשון, בן משה, אל תקרא מנשה למשה, היה כומר לעבודה זרה. שלא נדע. הנכד של משה רבנו היה כומר. פגש אותו שם אחד, אמר לו, תגיד, אתה לא בנו של נכד של משה רבנו? אמר לו, כן, אני נכד של משה רבנו. אמר לו, מה לך הלום? מה אתה עושה פה במקום הזה, בצ'רצ' הנבלים האלה, המקומות של עבודה זרה? אומר, אני זוכר, סבא היה מלמד אותי, נוח לאדם שיעבוד עבודה זרה, ולא יצטרך לבריאות, אין לי פרנסה, מה אני אעשה? אמר לו, חמור טיפש, עבודה שהיא זרה לך, אמר לך, לא אמר לך לעבוד עבודה זרה. הכוונה, אפילו לך תעבוד עבודה שהיא לא בשבילך, לא תגיד, אני נכד משה, תנו לי להיות פקיד גבוה, תנו לי עבודה לשבת על שולחן וכיסא ולעשות דברים, לא, תלך תעבוד בזבל, אל תצטרך לבריאות, זה הכוונה זרה, זרה, מוזרה בשבילך, לא שייך לך, לא תגיד, אני נכד של משה, לא, אבל לא לעבוד עבודה זרה, אומרת הגמרא, בסוף יחזיר אותו בתשובה, יחזיר אותו בתשובה וחזר להיות. אבל בגלל שהוא הסכים, בגלל שהוא הסכים, ואמר ליתרו, כן, ילד אחד אני אתן לך לעבודה זרה, ויונתן בן גרשון, היה בנו של גרשון, בן מנשה, אל תקרא מנשה, כזה לכן יש נון תלויה, הוציאו את הנון, כמו מנשה, כמו שהיה רשע מנשה, שמו את זה על שמו, לא שמו, פחדו חז"ל לכתוב את משה רבנו, פחד לכתוב משה רבנו. פעם מישהו שאל אותי, למה אין בין כל התנאים והאמוראים משה? למה? שם כל כך יפה, משה רבנו, רבי אברהם יש, יצחק יש, יעקב יש, משה אין. אמרתי לו, בגלל שלא רוצו להוציא את השם הזה על פיהם, שלא יחשבו חס ושלום שקורא למשה רבנו. אז הוא יקרא לאבי, משה בוא תנקה לי את הבית, משה תצא החוצה. שלא יהיה כמו שאסור להגיד לאדם על שם אביו, אם יש לו נכד בבית, וצריך להיזהר שלא לא, לא, לא לדבר איתו בשם פלאי, שלא יחשבו שהוא מקבל לסבא. לכן קראו לו אביי. אני שמעתי אחד ההסברים, לא היה שמו אביי, היה שמו נחמני. אבל גם אבא של רבה היה שמו נחמני, לא היה דוד שלו, רבה היה דוד של אביי. והיה להם סבא. שמו מסכן אחיו של רבה, רבה בתלמוד, ראש הישיבה רבה. היה לו אח, והאח הזה, המסכן הזה מת, והאם ואשתו מתה, ואביי נשאר בלי אבא בלי אמא. כי ברתו אמו מת אביו, כשנולד ביום יום הלידה שלו גם אמו מתה. מי לקח אותו? רבה. אמר רבה, אם אני אקרא נחמני, נחמני בוא תנקה, נחמני לך, למה אתה שובר? יצעוק עליו. זה לא יהיה חס ושלום, כאילו אני מתכוון על האבא שלי. לכן החליף לו את השם. אשר בך ירוחם יתום, לכן החליפו לו את השם, שלכן אני חושב זה הסברה שאין שם תנא ואמורה, שלא יחס ושלום יכולים להגיד שם משה רבנו. אין משה, אדם יצעק יגיד, משה בוא אינה כאן, בוא תשב כאן. שלא יהיה חס ושלום השם המכובד הזה שיש לנו בעם ישראל. לכן תמיד אומרים משה רבנו, אין לו שום תואר, לא גאון ולא רב, רבנו. גדול מרבן שמו, אין תואר יותר גדול מה שאומרים את השם שלו.
כן. לנו פעם החידה שלכן היומים, משה עד משה לא קם כמשה, שאין מראים.
כן, זה החידה אומר, לכן אומרים משה עד משה לא קם, לא היה, לא תנה ולא אמורה. היה להם עוז לומר, איך אתה מזלזל בכולם, ממשה רבנו עד משה הרמב״ם, לא קם כמשה חס ושלום, מה רבי עקיבא, משה לא היה. ממשה עד משה לא קם, אין תנה ואין אמורה שקוראים לו משה. יש טוענים שהיה איזה גאון אחד שקראו לו משה, גאון. יש טוענים, מביאים את שמו גם, כן. טוב, בוא נמשיך. אז אומר לנו הרמב״ם, מי שאפילו אין לו בן, אפילו חכמים גדולים, חייבים לספר. מצווה להודיע לבנים, אפילו לא שאלו שנאמר, והגעת לבנך, לפי דעתו של בן, מלמדו כיצד. אם היה קטן או טיפש, אומר לבני, כולנו היינו עבדים. כן, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו, כמו, אתם רואים את, את הקושים שעובדים כל היום ברסטורן, כך היינו גם אנחנו. ובלילה הזה פדה אותנו, הקדוש ברוך הוא יוצא לחירות. אם היה בן גדול וחכם, מודיעו, מה שאירה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו במשה רבנו, הכל לפי דעת, לכן הם מפתירים אחר הפסח, אפי קומה מלמד אותו הלכות. למה אין מפתירים? כדי שיהיה הטעם של מצה וכל זה וכל זה כדי לקיים. אז שיהיה לכם כל טוב, בשעה 16:00 יש לנו דף יומי, להתראות, כל טוב לכם.